שלום. השבוע נקרא פרשת קורח, ונראה כמה דברים מתוך פירושיו של המהר"ל פה בגור אריה, וגם הרחבות מסוימות ממקורות נוספים. תחילת הפרשה, ויקח קורח בניצר בן קהת בן לוי, ודתם ואבירם בני אליעב, ועומר פלט בני ראובן, מעוררת כמובן את הקושייה. כתוב כאן שקורח לוקח, מה הוא לוקח, את מי הוא לוקח, מהי הפתיחה הזאת ויקח קורח. ובאמת רש"י אומר, הפתרון הוא שהוא לא לקח שום אובייקט אחר, הוא בעצם לקח את עצמו, כן? אומר רש"י, ויקח קורח, לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העידה לעורר על הכהונה, וזהו שתרגם אונקלוס ואית פלג קורח, שהוא נחלק משאר העידה להחזיק במחלוקת, וכן הפסוק באיוב, מה יקחה לבך, מה פרוש מה יקחה לבך, לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם. רש"י מפרש פה את הפסוק באיוב, שהלב מרחיק אותך מבני אדם, כמו שהוא אמר פה, שהוא נחלק מתוך העדה. ודבר אחר, ויקח קורח, משך ראשי סנהדראות שבהם מדברים, כמו שנאמר, קח את אהרון, או קחו עמכם דברים, ופה בעצם כאילו שהמדרש הזה, שהוא רש"י מביא אותו בתור דבר אחר, הוא בעיקר קורח, הוא לקח את דותן ואבירם וכו', הוא לקח את אלה שהתלוו אליו במחלוקת הזו, ואיך הוא לקח אותם, למה נאמר כאן ויקח, כי הקיחה הזאת היא נעשית בדברים, וזה דברים שכבר ראינו הרבה פעמים, שהמהר"ל מסביר שהלקיחה היא לקיחה בדברים, משום שכמו שאומר פה המהר"ל כאן, המפתה את האדם, לוקח אותו ברשותו לגמרי, כיוון שהאדם הזה נשמע לו, ובעצם את מה הוא לוקח מאותו אדם? הוא לוקח את עיקר האדם שהיא נפשו המשכלת, כלומר הוא לוקח את התודעה שלו, משום שאדם איננו חפץ, האדם הוא עולם ומלואו, הוא סובייקט, וכדי לקחת את הסובייקט, אם אפשר להגיד לקחת, אז הרי צריך לשכנע את האדם, לפנות אליו, והשכנוע נעשה על ידי אמירת דברים, על ידי דיבור, על ידי שיח וסיק, על ידי דיאלוג, שבעצם לוקח אותו, או מפתה אותו בדברים, ואז הוא באמת לוקח אותו. לא, אין פה מדובר בלקיחה פיזית שלוקחים אותו. בכל מקום, אני רוצה להתחיל דווקא בחלק הראשון של לקח את עצמו לצד אחד. ופה יש דוגמה יפה שמצד אחד המהר"ל מנסה להסביר את רש"י, אבל מצד שני הוא אפילו מוכן לחלוק עליו ולהגיד פירוש עצמאי, ונראה את הדברים. קודם כל הוא מתחיל, למה לקיחה, הוא נחלק, כן? יש פה אולי לשון אפילו לשון בלקח וחלק, אבל בכל אופן, למה לקיחה יש בה עניין של 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 מחלוקת. וכאן מסביר המהר"ל את הדבר הבא, שבאמת מי שחולק, באמת נלך הפוך, אדם שחולק הוא בעצם מבדיל את עצמו מהאחר, הוא חולק עליו, הוא מתחלק, יש כאן גם עניין של חלק, הוא חלק והוא חלק אחר, זה חלוקה לחלקים. כל מחלוקת יש בה חלוקת החולקים לשני חלקים שונים, לשני חלקים מעומתים, זה לעומת זה. אז מלא אדם שהוא חולק, הוא באמת לוקח את עצמו לצד אחד, ולכן בעצם יש מקום להשתמש במילה לקיחה כביטוי של יצירת מחלוקת. אבל אז שואל המהר"ל פה שאלה חשובה, אז למה באמת לא בכל מחלוקת נגיד שיופיעו הדברים בלשון לקיחה? וכאן הוא אומר דבר שהוא מהותי למחלוקת הספציפית הזו. ואומר שדווקא כאן, כיוון שקורח היה חולק על הכהונה, בעצם הוא רצה, ונראה אחר כך בהמשך, זה הביאור שהוא מבאר למדרשים שעוסקים פה בעניין של תלית שכולה תכלת ובית שמלא ספרים, בעצם הטענה שלו הייתה שאין צורך בכלל בכהן גדול, אין צורך בכלל במישהו שהוא יתווך בין העם, כל הידע כולם קדושים, אין צורך לא במשה ולא באהרון, לא בכהן ולא ברב, נראה את הדברים האלה. אז יוצא שהוא חולק על משהו כללי, הוא לא חולק על איזשהו אדם ספציפי, לא מחלוקת בין שני יחידים, אלא הוא חולק על משהו שהוא כלל ישראלי, משהו שהוא כללי לכולם, היה חולק על הכהונה שהיא לכלל ישראל, וכל ישראל תלויים בכהונה, יש לו איזו תפיסה עקרונית שהיא חולקת על הדבר באופן כללי. ולכן יוצא שהוא לא סתם שני חלקים בתוך העם, אחד אומר כך ואחד אומר אחרת, יש פה אמירה כוללת, גורפת, נגד כולם, ולכן הוא באמת חלק עצמו לצד אחד והשאיר את הכלל כאחד. וכיוון שהכלל לא ישתנה, המושג של כלל ישראל לא ישתנה אם אחד מהם מוציא את עצמו מן הכלל, יוצא שבעצם הלקיחה הזאת היא באמת לקחת עצמו לצד אחר, הבדלה של עצמו מתוך הכלל, הוצאה של עצמו מתוך הכלל, ולכן שייך בזה לקיחה. לעומת זאת, במחלוקות אחרות, אומר המהר"ל, ששם זה מחלוקת שיחיד לא חולק על הכלל, אלא על, על יחיד אחר, אז שם לא מופיע הלשון הזאת של, 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 של לקיחה. זה כך המהר"ל מסביר את רש"י, אבל הוא עצמו מעדיף לתת פירוש אחר בעקבות הפסוק שרש"י מביא מאיוב, מהי כחכה לבך, שרש"י גם שם פירש שהוא לקח אתו, הלב לוקח אותו להפליגו בשאר בני אדם, כלומר הדגש הזה שהוא מחלק והוא חולק והוא נהיה חלק נבדל מאחרים, זה מנחה את רש"י גם בפירוש של הפסוק באיוב. המהר"ל עצמו היה מעדיף להגיד שויקח זה שחשב מחשבה כלשהי לעצמו, מחשבה מה לעצמו, מחשבה מה זה בפירוש לשפה שלנו מחשבה כלשהי, שאותה מחשבה שהייתה מיוחדת, הוא יצר את עצמו כמישהו נפרד ונבדל מאחרים. המחשבה הזאת, ההרהור הזה, התפיסת עולם הזו, היא זאת שיצרה פה את המחלוקת, היא זאת שהבדילה אותו. וגם את הפסוק מה יקחה לי בך, הוא אומר שהלב לוקח אותך, המחשבות, הרעיונות, השאיפות, היוזמות, הלב לוקח אותך ומוביל אותך לכל מיני מקומות, וכך הוא רוצה להסביר את הפסוק, ולא שהוא מבדיל אותך מבני אדם אחרים, ובזה הוא ממש חולק על רש"י, שהדגש הוא ההיבדלות מאחרים, יותר מאשר איזושהי התכנסות, או לתת ללב להוביל אותך באופן שירחיק אותך, ויפליג אותך למקומות אחרים, אולי גם יפליג, זה גם כן סוג של התפלגות ומחלוקת. כך אומר פה המהר"ל על הלקיחה הזאת, וזה מכניס אותנו למקום היותר עמוק פה, שהמחלוקת היא לא מחלוקת סתמית, אלא מחלוקת שיש לה שורשים בלב, שורשים במחשבה, שורשים ברעיוניים, ולכן חז"ל כל הזמן מחפשים דרך לבטא את המחלוקת הזאת מנקודת מבט רעיונית. באמת המדרשים שרש"י מביא פה בעניין הזה, זה באמת הם מסתמכים הרבה על 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 סמיכות הפרשיות שרש"י מביא פה, שמה הוא עשה, עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות, רובן משבט ראובן שכניו, והם אליצור בן שדיעו וחבריו וכיוצא בו, שנאמר נשיאי העידה קריאי מועד, ואחר כך אומר אלה קרואי העידה, אז יש פה אנשים מנהיגים, והלבישן תליתות שכולן תחלת, באו ועמדו לפני משה, אמרו לו תלית שכולה של תחלת חייבת בציצית ופתורה, אמר להם חייבת, התחילו לשחק עליו, אפשר תלית של מין אחר, חוט אחד שתחלת פותרה, זו שכולה תחלת, לא תפתור את עצמה, ובמדרש כמובן יש את אותה שאלה לגבי מזוזה, בית מלא ספרים, האם הוא זקוק עדיין למזוזה כדי לפתור אותו, או בית אחר שאין בו אף ספר מזוזה פותרת אותו, בית מלא ספרים, ודאי שאיננו זקוק למזוזה. כן? בשפה של חז"ל, בשפה המשלית הזאת, בעצם הם ניסו לתת לנו איזשהו מובן לתוכן הרעיוני שקיים פה בתשתית המחלוקת. ובאמת המהר"ל פה שואל את השאלה, מה הם חשבו שם לגבי הציצית? מה הם חשבו, מה יגיד משה? שהיא פתורה או שהיא חייבת? כלומר, המהר"ל מבין שבעצם ברור שהם רצו מחלוקת, הם רצו בעצם להגיע משהו, השאלה על התלית לא הייתה השאלה המרכזית. השאלה על התלית היה איזשהו דרך לנגח את משה בשאלה המרכזית. והשאלה המרכזית היא באמת, האם יש צורך בכהן גדול? האם יש צורך במשה רבנו? וטוען המהר"ל שבעצם שני הדוגמאות האלה, גם של תלית שכולה תכלת וגם של בית של מלא ספרים, בעצם מכוונים להרער על שני היבטים מרכזיים במנהיגות שקיימת בעם ישראל. בעצם המחלוקת היא על משה ועל אהרון, היא מחלוקת על המעשה ועל התלמוד. אהרון, הוא אומר המהר"ל, הוא ביטוי ל, 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 להתמקדות במעשה, ומשה הוא הרעיון של התלמוד. והטענה שלהם היא בעצם שאין צורך במתווכים, אין צורך במישהו שהוא ייצג אותנו כלפי הקדוש ברוך הוא בעניין הלמידה, אין לנו צורך לרב, כולנו שמענו מפי הגבורה, וכיוון שכולנו שמענו מפי הגבורה, כולנו יכולים לקבל בצורה ישירה תורה, אין לנו צורך לתיווך במרכאות של משה, ואין לנו צורך לתיווך של העשייה, של סדר העבודה, של הכהן הגדול, שהוא יעשה את העבודה עבורנו, אנחנו כולנו קדושים, אנחנו כולנו תליתות שכולם תחלת, כולנו ספוגים בקדושה, ואנחנו יכולים לייצג את עצמנו כלפי הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש פה איזו תפיסה עקרונית שמערערת על המנהיגות בתחום הרוחני, והמהר"ל עצמו אומר שהמחלוקת היא רק על התחום הרוחני, רק על התחום של מעשי המצוות ותלמוד התורה. אין פה מחלוקת על כך שיש צורך במשה כמנהיג. ופה הדברים הם מאוד חשובים, משום שהוא אומר המהר"ל בעניין הזה, ככה לשון השאלה שלו, ואם תאמר, עמי לא היו חולקים על נשיאותו של משה. והוא אומר שזה היה ברור, שכל ואומה ולשון צריכה שיהיה להם מלך אחד שהוא נכנס ויוצא לפניהם. כלומר, יש הבנה דרך ארצית, כן? הבנה בסיסית, אנחנו לא, אין תפיסת עולם אנרכית אפילו אצל קורח. ברור אחד שכל אומה ולשון צריכה מנהיגות. כן, שבוע שנבחר נשיא, אז כל אומה ולשון צריכה מנהיגות. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור, אין אפשרות. בהכרח כל עם מתארגן סביב מנהיגות מסוימת, בלי מנהיגות אי אפשר לעשות שום דבר. אבל, ואפילו אם כולם קדושים, צריכים מלך. והמחלוקת לא הייתה על זה, כן, אז מלא, מה היו יכולים לחוק על משה, להגיד שלא אתה תהיה מלך, מישהו אחר יהיה מלך, בסופו של דבר צריך מלך, אז על זה הם לא חלקו. הטענה הבסיסית שלהם הייתה שצריך מלך מבחינת המנהיגות הפוליטית, מבחינת המנהיגות של העם, יש צורך במנהיגות בדבר אחד לדור. אבל גם התורה וגם העבודה, שם אין צורך, שם כל העדה כולם קדושים, ובעצם כל אחד יכול לייצג את עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא, וגם אין בכלל צורך לעבוד כעם. אולי יש, כל אחד עובד בו, כל אחד לומד תורה, כל אחד מקיים את המצוות, יש כל אחד ואחד בעולם הרוחני, אין בכלל משמעות לאיזשהו קולקטיב שמיוצג על ידי מישהו שמייצג אותו. אין צורך לעבודה קולקטיבית, ולכן הם חלקו בכלל על מושג הכהונה, ובכלל מושג הרבנות. ולא על המושג של המנהיגות הפוליטית שהייתה למשה. וכיוון שכך, זה היה המחלוקת. האם באמת אנחנו תופסים את עבודת השם כעניין פרטי לכל אחד ואחד, כעניין שמבטא איזשהו משהו אישי פרטי אצל כל אחד ואחד, שהוא לא יונק מאיזשהו משהו כללי, אלא באמת כולם קדושים, כל אחד בפני עצמו, כל אחד יעבוד את השם, כל אחד ילמד תורה ויקבל תורה מצד עצמו. וזה בדיוק המחלוקת. הטענה המרכזית היא שלא כך. הדברים, גם עבודת השם, גם עבודת המצוות וגם קבלת תורה, הם יונקים מכוחו של הכלל, ולכן הם זקוקים לביטוי כללי גם בעבודה, גם במצוות, גם במעמד הכהונה שבראשו עומד הכהן הגדול, וגם במעמד התורה שבראשו עומד ראש משה רבנו, שהוא ראש הסנהדרין, ודאי הוא נותן התורה. זו המחלוקת שהייתה פה מבחינה רעיונית בין קורח לבין משה. אני רוצה לעבור עכשיו לדבר שמופיע פה בתוך הדברים, שקצת אולי רמזנו אותו פרשת ויחי, אבל פה הדברים מופיעים במקומם. בייחוס שמופיע פה, שוב עדיין אנחנו פסוק א', ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. זהו, לא מגיעים למעלה מלוי. וזה אומר רש"י, שוב כמובן בעקבות חז"ל, ולא הזכיר בן יעקב. למה לא הזכר פה בן יעקב? שביקש, יעקב ביקש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על מחלוקתם, שנאמר בקהלם אל תחד כבודי. איפה זה כן מופיע? זה מופיע כמובן בדברי הימים, שם באמת יש את הייחוס של קורח, אז שם כתוב בן אבי אסף, בן קורח, בן צר, בן קהד, בן לוי, בן ישראל, שם כן מופיע השושלת עד יעקב אבינו, ופה כיוון שזה לא מופיע, אז זה מעורר עניין, למה זה לא מוזכר כאן. טוב, והשאלה שהמהר"ל שואל היא בעצם, מה, אז זה לא כתוב במפורש, מה, אבל אנחנו לא יודעים שלוי הוא בנו של יעקב, כלומר, מה הרווחנו בזה שלא הוזכר הדברים בצורה ישירה? ויותר מזה, הגמרא, רש"י פה שמביא את הדברים, בעצם זה בעקבות המדרשים, והגמרא למשל בסנהדרין אומרת בעצם, שדורשת את כל הפסוק הזה של ויקח כוח בן צר בן קהת בן לוי, אז כל הזה לגנאי, כן? ויקח כוח אמר יש לקיש שלקח מקח רע לעצמו, וזה ויקח. מה הוא לקח? לקח מקח רע, הוא לקח משהו, כן. קורח שעשה, נעשה קורחה בישראל, כלומר הוא היה שם, הוא וכל ה-250 איש נבלעו, נוצא שם חור, יש שם קורחה בתוך עם ישראל. בן יצהר, הגמרא דורשת משון צהריים, בן שירתיח עליו את כל העולם כצהריים, חום, עוצמה, כעס. בן קהת, בן שיקהה שיני מולידיו. בן לוי, בן שנעשה לוויה בגהנום. כלומר, כל מילה ומילה פה נדרשת לגנאי, ופה הדבר המרתק. הגמרא אומרת, ולכשוב נמי בן יעקב, שיהיה כתוב גם כן בן יעקב, כי יש להם דרשה גם על יעקב. אם היה כתוב בן יעקב, היו דורשים גם בן יעקב. מה היו דורשים בן יעקב? בן שעקב עצמו לגהנום. כלומר, זה גם היה מסתדר. ועל זה אמר רב שמואל ברב יצחק, יעקב ביקש רחמים על עצמו, שנאמר בקהלם אל תחד כבודי. זה הדת קורח שיעקב ביקש שהוא לא ייזכר פה, ושלא יעשו דרשה גם כן על, על, על בן יעקב. אז מה העניין פה? מה התועלת בזה שזה לא נזכר ולא דרשו, אבל הרי לוי היה בן יעקב. או בלשונו של המהר"ל, נקרא את השאלה בלשונו הוא, ואם תאמר, אם גנאי הוא שיצא מן הצדיק זר הרשעים, אז אף על פי שזה לא כתב בפירוש, מה, כי לא ידענו שהיה בן יעקב? ופה הוא אומר דברים מאוד מאוד מעניינים ועקרוניים. הוא אומר כך, ודאי אם יש צדיק, במיוחד צדיק, לא כל אדם, במיוחד צדיק שמוליד רשע, אם יוצא מהצדיק רשע, זאת אומרת שיש בכל זאת בצדיק איזשהו פסולת. יש דבר פסולת בצדיק, ולכן יכול להיוולד מתוך הצדיק איזשהו רשע. כן, בעצם זה מזכיר לנו את התפיסה הזאת שמופיעה בהרבה פרשנים, בחסידות מקובלים, שגם מאברהם אבינו וגם יצחק אבינו, היה שם בחסד של אברהם, היה איזשהו פסולת, יש סכנה שהחסד יוביל לדברים לא מוצלחים, על חרבך תחיה, יוצא ממנו יש יצחק, שזה הטוב, אבל יוצא גם ישמעאל. ומיצחק עצמו גם כן יש התפצלות כזו, יוצא מצד אחד יעקב, זה ההמשך החיובי, אבל יש גם את הפסולת שיוצאת שזה עשיו, אבל אצל יעקב, יעקב מיטתו שלמה, חזל דורשים, שבעצם לא היה שום פגם במיטתו, כלומר בכל בניו לא היה פסולת, היו כולם, ועמך כולם צדיקים. אז, אבל צדיק שמוליד רשע, יש דבר פסולת בצדיק. עכשיו זה לא רק בבירור הזה שהוא כל כך חריף ומוחלט, בכלל לאורך כל הדורות. אומר, המהר"ל כאן, כי אין צדיק שלא יהיו דבר פסולת, ויוצא הרשע ממנו. אז מה הייתה תפילתו של יעקב? הוא לא מתפלל שלא ידעו שהוא סבא רבא של קורח. זה לא העניין. הרי הוא סבא רבא של קורח, אין מה לעשות. אם כתוב שהוא בן לוי, אז ברור שדור אחד מעל לוי זה יעקב. אבל התפלל יעקב שלא יהיה לו חלק ברשע, כלומר שמהפסולת שלו היא לא תתברר דרך קורח. שלא יהיה בו כאילו מטען גנטי של הפסולת שלו בקורח, ששם יהיה רק פסולת שהתחילה אצל לוי, כך הוא אומר, שלא יהיה שום פסולת ממנו אצל הרשע. ויוצא שהפסולת של רשע הזה לא קיבל יעקב, השושלת הזו התחילה רק מלוי. כלומר, יש פה איזו תפיסה כזאת שבאמת אומרת שהמחשבה פה היא לא שלא ידעו, אלא שבאמת הדברים לא נוגעים לאיזשהו פגם, חס ושלום, שהיה אצל יעקב, אלא הפגם הזה הוא בדרגה נמוכה, היא בדרגה נחותה. זה בירור של דברים שמופיעים רק בשלבים יותר נמוכים של השושלת. כך הוא מפרש את הדברים פה, בגור אריה. על הפסוק עצמו, שיעקב שהתפלל בסודם אל תבוא נשי וכלם אל תחד כבודי, שם המהר"ל אומר פירוש קצת פחות עם עומק מבחינה הזאת, קצת פחות גנטי, גנטי רוחני. שם הוא אומר ש, 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 שזה שבעצם קורח עצמו לא רואה את עצמו כבן יעקב, מחליש את הכוח שלו, כן? אם האדם הוא נתפס, תופס את עצמו, מציג את עצמו כחלק משושלת מסוימת, כחלק ממשהו, אז הוא לוקח כוח משם, משום שדווקא על הרקע של הצדיקים, אז והחשיבות של המשפחה, האדם מקבל כוח שמופעל לרעה, כן? אם יורש הרשע, אומר שם המהר"ל, קצת מחשיבות יעקב, כמו שהרבה פעמים הנכדים או התולדות, הצאצאים דומים אל השורש, אל המקור, אל האב, אז היה לו יותר כוח. ויעקב התפלל בעצם שקורח לא ירגיש שהוא יונה כוחות ממנו. ומילא אם לא ירגיש שהוא יונה כוחות ממנו, באמת הוא לא יונה כוחות ממנו, ועוצמת המרד שלו תהיה פחותה. אני רוצה לעבור פה עכשיו לעוד נקודה שבאמת מופיעה כאן במהר"ל, אבל יש לה, מופיעה בעוד כמה וכמה מקומות בדברים שלו, ושהיא נקודה מאוד עקרונית, מאוד מעניינת, כמובן קשורה לעובדה הזאת שאנחנו עוסקים פה במחלוקת, ויש לנו לאו מפורש כנגד מחלוקת, ולא יחי כורח אחד, אותו מוזכר העניין הזה בחז"ל, שבעצם אסור להחזיק במחלוקת, ומחלוקת שלא לשם שמיים היא דוגמת מחלוקת וכורח וכל הדתו, ופה אני רוצה לשתף אתכם בנקודה שרשי מביא בעניין הזה. כאשר הם נאנשים, סליחה, כתוב ש דותן ואבירם יצאו ניצבים פתח עוליהם ונשיהם ובניהם וטפם, ואז כאשר האדמה פותחת את פיה, אז הם נופלים, הם וכל אשר להם חיים שעולה, ותחס עליהם הארץ ויובדו מתוך הקהל. וזה יוצא שבעצם לא רק הם, אלא כל אשר להם, זה הם ובניהם וטפם, ומפורש פה וטפם. ובעצם השאלה, מדוע עטף כאן נענשים, הרי בעצם הם מתחת לגיל ענישה. רשי אומר ככה, בואו ראה כמה קשה המחלוקת, שהרי בית דין שלמטה אין עונשים עד שיביא שתי שערות, ובית דין שלמעלה הם מקילים עוד יותר כי הם לא עונשים עד 20 שנה, וכאן עבדו אף יונקי שדאי. אז כמה קשה המחלוקת? באמת השאלה, בסדר, ראינו כמה קשה המחלוקת, אבל זו באמת שאלה, למה נענשים גם קטנים ואפילו יונקים? כן? אומר המהר"ל, ואם תאמר, מה ישנה חטא זה מכל חטאים בעולם? שאין הקטן נענש. מה החטא פה כל כך חמור, או מה חומרתו של, של החטא הזה, שגם טף ויונקים נענשים. ואז אומר פה המהר"ל דבר מאוד עקרוני. אומר שעיקר הטעם, הוא שתי סיבות, עיקר הטעם, שמה שאין הקדוש ברוך הוא נענש, כי בתור עונש, כאילו בוחנים ודנים בתור עונש, אז הקדוש ברוך הוא לא מביא עונש על קטן. עונש הוא באמת רק שיש פה איזשהו מעשה שנעשה מתוך דעת, קטן הוא לא בר דעת, אז הוא גם לא נענש. אין פה איזשהו מישהו שהוא כתובת, שהוא אפשר לדון אותו ולהגיד שאת צריך לשלוט בדברים וכולי, והוא יקבל עונש ויהיה פה איזו תגובה למעשה, תגובה חינוכית, לא משנה, אבל אין עונש. אבל מחלוקת פה, מה שהמחלוקת אמתו, זה לא עונש. מחלוקת שגוף הגהנום דבק במחלוקת, כי יש זיקה בין המחלוקת והגהנום, שהוא שבעצם הגהנום הוא השבירה, אי הקיום, או ביטול הקיום, או עירור הקיום של העולם. וחז"ל אמרו שהגהנום והמחלוקת נבראו שניהם ביום השני, ביום שבו יש מחלוקת שחילקו בין שמיים, מים עליונים ומים תחתונים, אבל בעצם צריך להבין שכשחזן אומרים שביום שנברא מחלוקת, בעצם ביום השני, עצם זה שהוא שני, עצם זה שהוא נפרד מהיום הראשון, הוא כבר יוצר איזשהו מתיחות, איזשהו דיאלקטיקה שיכולה להוביל לקראת דברים בעייתיים. אז שם נברא גם הגיהנום וגם המחלוקת, גם המצב שבו הדברים יכולים להתערער. והחזן אמרו את זה שהגיהנום והמחלוקת נבראו ביום שני, להודיע כי המחלוקת הוא גוף, הוא גוף, הוא גוף, הוא גוף הגיהנום. לכן אומר המהר"ל פה, הקטנים נענשו כי עצם זה לא היה עונש. אלא פה בלשונו של מהר"ל, העונש בא מעצמו. זאת אומרת, היינו צריכים, בשפה שלנו היינו אומרים את זה שההיבלעות פה, הירידה לגיהנום הייתה תוצאה של המחלוקת. כל מחלוקת מביאה לתוצאות. עצם זה שיש מחלוקת, עצם העמידה בתוך המחלוקת, זה גלישה לתוך הגיהנום. זה המשמעות של המחלוקת. ולכן גם תף וגם יונקים היו בעניין הזה, נבלעו, משום שהם היו חלק מהתוצאה הישירה של המחלוקת. כי ככל שבאמת מסביר המהר"ל על פרקי אבות, ככל שבאמת המחלוקת היא על הקדוש ברוך הוא, כן, ממש הנועדים על השם, ככל שהמחלוקת הזאת היא נגד שם שמיים, היא לא לשם שמיים, כלומר היא נגד שם שמיים, היא כולה מתנגדת לקדוש ברוך הוא, אז כך באמת אין סופה להתקיים, והם לא התקיימו, הם נבלעו. זה תוצאה ישירה מאופי הזה של המחלוקת, וזה תוצאה ולא עונש. כלומר, כן, אם אדם יהרוג את עצמו, הוא ימות, כי זה כלול בדבר הזה עצמו. כך אומר פה המהר"ל, זו הדוגמה שהוא עצמו נותן. לכן, כך עניין המחלוקת, כיוון שהנברא הגנום עם המחלוקת, ויש בזה איזשהו רצף בין המחלוקת לבין הגנום, אז הוא מביא עצמו לעונש. ולכן, מקומו של בעל המחלוקת זה הגנום, וגם עטף והיונקים נשאבו לשם. זה דבר אחד שהמהר"ל אומר, ואחר כך הוא אומר לנו עוד דבר, והוא פותח במילים, עוד יש בזה דבר מופלא, והוא עניין ברור. מה הוא אומר? הוא מחלק את האנשים לשלושה סוגים. יש אנשים נכנסים לפני משורת הדין. האנשים האלה הם לארג'ים. הם הולכים לפני משורת הדין. הם לא דווקנים. הם מוכנים לוותר, הם מוכנים ללכת לקראת, הם מוכנים לא להתעקש. הם אנשים שמוכנים ללכת לפני משורת הדין. אומר, אין באלו אנשים מחלוקת. אנשים האלה זה לא אנשים שהם בעלי מחלוקת. הם מתעורר משהו, הם מנסים למצוא פשרה, למצוא פתרון, למצוא... אלה אנשי שלום. יש מעמידים דבריהם על הדין. יש אנשים שהם דווקניים. הם דווקא כך. דין, זה הראוי, זה הדבר הנכון. והם מתעקשים על זה. אומר, בזה מצוי המחלוקת. אנשים כאלה, אופי כזה, זה אנשים שהם יותר מצוי שביניהם תהיה מחלוקת. ויש כאלה אפילו עוד יותר קיצוניים, שאפילו אינו בדין להם, רק שיש להם שום ערעור, לא ברור, אלא משהו שם לא, כלומר, כל כך אגואיסטים, כל כך אגוצנטרים, כל כך משהו ששם, יש להם קצת ערעור, משהו לא, אז הם נכנסים במחלוקת ולא מוותרים. זה הסוג השלישי הקיצוני, הבעייתי. אבל בכל מקום, מה הוא אומר? איפה יש מחלוקת? איפה יש מחלוקת? נמצא בעלי המחלוקת, אצלם הכל דין. כלומר, בעצם יש זיקה עמוקה בין הדבקנות, בין התחושה שיש חייב להיות פה דין, לבין המציאות הזאת החברתית של מחלוקת. המחלוקת החברתית היא פונקציה של איזשהו קו אופי של דין, של התעקשות, של אחיזה בדבקאיות. לכן, הוא אומר ככה, בדין של מעלה דנים אותו בדין, בעל המחלוקת דנים אותו בדין, בגלל שבעל מחלוקת הוא מחזיק בדין, אז אי אפשר לפתור אותו, אי אפשר לוותר. אבל זה מה שהוא אומר כאן. אי אפשר ללכת לפני משורת הדין. אצל קטן, זה בעצם היה ראוי לדון אותו, אבל לא דנים אותו כי ילכים לפני משורת הדין. אבל אם הקטן עצמו מתעקש על הדין, הוא אוחז בדין, הוא מחזיק במחלוקת, והוא עצמו לא מוותר, והוא כולו דין, אז עד בדין של מעלה, אף בדין של מעלה מענישים אותו, כך אומר פה המהר"ל. ועכשיו הוא חוזר אפילו לשפה פה, בו הוא רואה כמה קשה המחלוקת, כן? זה לא כמה אגועה המחלוקת, דווקא הביטוי כמה קשה המחלוקת היא חשובה פה, כי יש פה איזו קשיות, קשה לוותר שם, אי אפשר, זה קושי, הקושי הזה בא לידי ביטוי בחוסר יכולת לוותר, והכל שם דין, וברגע שהכל שם דין, אז גם לקטן אי אפשר לוותר וללכת איתו לפני משורת הדין, וסוף דבר, גם הוא נענש. וגם מקומות אחרים, באמת הוא אומר שהמחלוקת ולפני משורת הדין הם שני הפכים. בעל מחלוקת הוא לא וטרן, הוא לא נכנס לפני משורת הדין. ועד רבה, זה שהוא מעמיד על דבריו, ועל הדין, אז זה יוצר את המחלוקת. ולכן באמת אין מה לעשות, וגם על הקטנים יחול הדין, ולא יבוטר להם. שבת שלום.